טוב, בוקר טוב. אנחנו בפרק א', אז עשינו כבר איזה צעד בתוך הפרק. מלי, נתחיל מהמילים, משל לזה, אם אתה מכריח את חלק האש, היא עומד בארץ. כן, בספרים הישנים זה בעמוד הראשון של הפרק, מצד ימין, שבע שורות מלמטה. כן, משל לזה אם אתה מכריח את חלק האש. בסדר, תתמקמו. בואו נזכר מה, איפה אנחנו מוחזים. בסדר, המהר"ל פה בפרק הוא מתחיל בלהסביר למה הוא רוצה לעסוק קודם בגלות ולאחר מכן בגאולה במהלך הספר. הוא נתן פה שני הסברים. ההסבר הראשון היה יותר קצר, והיה בסוגיה של ידיעת ההפכים. כל דבר נודע מהופכו ידיעה אמיתית. כדי לדעת משהו בצורה אמיתית, אתה צריך להשוות אותו לדבר ההפוך, ואז יש לך מבט שלם, ואתה יוצא מהמבט הנקודתי למבט שלם, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ולכן גם כדי להבין היטב את הגאולה, צריך להתחיל מידיעת הגלות. זה היה הסבר הראשון. להבין את החידוש שבגאולה, להבין את הגודל שבגאולה, צריך להבין קודם כל, להעמיק היטב בסוגיית הגלות. אז ההסבר השני, הוא לא רק כדי שנבין את הגאולה, כן, שנבין את הערך שלה וכו', אלא המהר"ל אומר פה עכשיו דבר יותר מחודש, שכשנבין היטב מה זה גלות, הגלות עצמה, המבט עליה, ההבנה של מה מהותה, היא תהווה ראיה לגאולה, לוודאות הגאולה. וכשנבין מה ההגדרה של גלות, אז הגלות יתברר כדבר זמני, כדבר שבמהות שלו, בהגדרה שלו, הוא חייב להיות זמני. ואז ממילא, הבנת הגלות היא לא רק תחדד לנו את הערך שבגאולה, אלא היא תעמיק לנו עד כמה גלות היא דבר שמחייב אחריו גאולה. הוא לא דבר שיכול להתמיד. וזה עכשיו אנחנו באמצע המהלך הזה. המהר"ל בעצם אומר, כן, אנחנו התחלנו כבר לראות שהוא תמיד מחפש את החוקיות בכל דבר, נכון? זה כבר התחלנו לראות את הדבר הזה, והחוקיות הרוחנית. אומר לנו המהר"ל, יש לנו כלל בעולם שלנו, יש סדר. בעולם שלנו יש סדר. כמו שיש סדר פיזי, יש גם סדר רוחני. וכאן בפרק שלנו המהר"ל מדבר על סדר של חיי עמים. זאת אומרת, גם האדם הפרטי יש לו סדר, יש לו חוקים שבהם הקדוש ברוך הוא טבע את צורת הפעולה שלנו, ויש גם סדר של חיי עם. קודם כל, אומר המהר"ל כלל, ברגע שאנחנו מזהים את הסדר של העולם, אז הסדר הזה הוא לא, קודם כל, נקודת המוצא היא שהוא קבוע. כן, יש חוקות שמיים וארץ. יש איזה חוק, יש סדר. בלי סדר בעולם בכלל האדם לא היה יכול לפעול. אם לא היינו בטוחים אז שמש יזרח בבוקר, אם לא היינו בטוחים שיש חוק משיכה, אם לא היינו בטוחים שיש לעולם הזה סדר, כן? ויש אדם ויש בעל חיים, יש איש ויש אישה, יש יום, יש לילה, יש סדר. דרך הסדר הזה האדם יכול ללמוד את הסדר ולהצטרף אליו. הסדר הזה הוא נותן לנו את מנוחת הנפש, ונותן לנו גם את היכולת להשתתף ולצאת אל הפועל, להשתתף עם העולם. והכלל הנוסף, אומר המהר"ל, אחרי שגילינו וביררנו שיש סדר, יכולה להיות יציאה מן הסדר באופן זמני. זאת אומרת, חלק מהסדר של העולם זה שלפעמים יש בו יציאה מהסדר. לפעמים יש בו איזה, כן? סליחה? יש בו איזה יכולת לצאת מהסדר, אבל תמיד יציאה מן הסדר תהיה זמנית. כי אם היא לא הייתה זמנית, אז ממילא זה היה מפרק את מושג הסדר. אם פתאום, אם נגיד הסדר הוא שהאש היא צריכה, היא עולה כלפי מעלה, אז אני יכול באופן זמני להניח אותה, אני יכול באופן זמני לקחת גוש עפר ולזרוק אותו למעלה, אבל בסוף הוא יחזור למקום. כי יציאה מהסדר, כמו שאמר לנו המהר"ל, היא יציאה זמנית. אני יכול להוציא את הדג מהמים, אבל זה באופן זמני. הוא לא יוכל להתמיד שם, כן? כי הסדר שלו זה המים. זאת אומרת, או שהוא מהר מאוד ימות, או שנחזיר אותו למים ונחזיר אותו לסדר שלו. נכון? זה היה העיקרון הכולל. עכשיו, דרך זה הוא ילמד אותנו מה יהיה הדבר הזה שנקרא גלות. הוא ייתן פה שלוש הגדרות לגלות, ובכל אחת מהן אנחנו נראה שהגלות במהותה היא יציאה מהסדר, כן? בשלושה רבדים. כן, על פי שלושת ההגדרות האלו, הוא יראה איך הגלות כן, בשלושת ההגדרות שלה היא סוג של יציאה מהסדר, יציאה מנורמליות של חיי עם, ולכן, על פי הכלל שהוא כבר לימד אותנו, יציאה מהסדר חייבת להיות זמני. בסופו של דבר, הסדר הוא הדבר הקבוע. אז נתחיל לקרוא מהמינים, קראנו את המשפט הזה, אני אקרא לזה שוב, משל לזה אם אתה מכריח את חלק האש. בסדר, התמקמתם? משל לזה, אם אתה מכריח את חלק האש, שיהיה עומד בארץ, שמקומו הטבעי שלו הוא למעלה. אתה מכריח אותו, חוץ למקומו הטבעי, להיות עומד למטה, וכן הארץ, מקומה הטבעי למטה. אם אתה מכריח את חלק ממנה לעמוד למעלה, אם היה נשאר עומד שלא במקום הטבעי, כבר היה בלתי טבעי, נעשה טבעי. וזה בלתי אפשרי בעולמנו, שיהיה בלתי טבעי, נעשה טבעי. זאת אומרת, לא יהיה חוקיות חדשה שפתאום הארץ תישאר למעלה. לא, היא באופן זמני תהיה למעלה, תרד למטה. לא יהפוך הבלתי טבעי לטבעי, אלא מהר, בסופו של דבר, במוקדם או מאוחר, תלוי כמה כוח היה לזה שזרק את האבן, האבן הזאת תחזור למטה. עכשיו, הוא מתוך העיקרון חוזר ל... למצב של ישראל בגלות. וכן ישראל בעצמן. אם היו עומדים בגלות לעולם, שאין זה מקומה מראוי להם, כי מקומה מראוי להם לפי סדר המציאות להיותם בארץ ישראל, ברשות עצמם ולא ברשות אחר, כמו כל דבר ודבר מן הנמצאים הטבעיים, יש להם לכל אחד מקום בפני עצמו, כמו שגזרו חז"ל, אין לך דבר שאין לו מקום. לכל דבר הוא ברשות עצמו. ואם היו נשארים בגלותם לעולם, היה הדבר הזה שהוא העמידה חוץ למקומם, שהוא בלתי טבעי, נעשה טבעי. שאין עומד בתמידות רק הדברים הטבעיים. כי הטבע שנתן השם יתברך לכל דבר הוא דבר, מקיים אותו עד שהוא מקוים ועומד תמיד. ואם הדבר הבלתי טבעי קיים תמיד, גם כן, אף כי אינו כסדר וכטבע המציאות, היה הטבע הוא דבר מותר ובטל לגמרי ללא צורך. דבר זה לא ייתכן. אין לך דבר שאינו מקום. כל דבר יש לו את מקומו. מקום מקום מאפשר ספציפיות. זאת אומרת, כל דבר יש לו את הערך שלו, את המקום שלו, את הנקודה שלו. עכשיו, רואה משמע במהר"ל, שהחוקיות האנושית היא מתבטאת בצורה מאוד מאוד מובהקת בעיקר בעמים. כי גם אדם פרטי צריך להיות מקומו. נכון? זה בריאות הנפש, אדם יודע, יש לו את המקום שלו, יש לו את כל אחד מקומו. את הבית שלו, ובתוך הבית יש לו את המקום שלו. יש גם את המקום הנפשי הרוחני שמזהי, הנה יש לי את המקום שלי במשפחה, יש לי את המקום שלי בחברה, את המקום שלי בתוך עם ישראל. אבל שם זה פחות מובהק. זאת אומרת, זה לא שאדם לא יכול לעבור מקום, כן, יכול להסתגל למקום אחר. באמת יש בזה, כנראה שגם באדם הפרטי, ככל שאנחנו נהיה יותר מחוברים לעצמנו, אז אדם יוכל באמת לזהות את מקומו האמיתי. כן, כך כתוב, הרב כותב באגרות, שדברי חז"ל, כתוב דברי חז"ל, שנביא שכתוב את שם עירו, היה יכול להתנבות רק בעירו, או בירושלים. ירושלים זה נקרא גיא חזיון, כולם יכולים להתנבות בירושלים, אבל אם ירמיהו בא מענתות, אז הוא יכול להתנבות או בענתות או בירושלים. לא יכול בחברון להתנבות. כן? זה המקום שלו. במקום שלו הוא. הוא כן, אז אדם כמו ירמיהו, הוא כל כך מחובר לאמת של חייו, שהוא יכול לזהות בדיוק איפה המקום שלו. רק משם הוא יכול להתחבר לעומר החיים שלו. אבל רוב בני אדם הפרטיים זה לא כך. כן, אנחנו לא עד כדי כך באופן פרטי, לא עד כדי כך מדויקים. אבל בחיי עם, הסדר האנושי הוא הופך להיות הרבה יותר קיומי. עם חייב את מקומו. כאן זה כבר לא פריבילגיה. כאן זה כבר לא דיוק, או כן, תלוי במדרגה. לא, אין עם בלי מקום. ומקום, המקום של העם, הארץ ששייכת אליו, היא מקיימת אותו. אין עם שיכול להתקיים בלי מקומו. וזה אחד מתנאי הקיום של עם. ולכן, כשעם יוצא ממקומו, זה יציאה מהסדר. יציאה מהסדר יכולה להיות רק בצורה מאוד מאוד זמנית, מאוד זמנית, יכולה להיות רק זמנית, תלוי המאוד ומשתנה, מעם לעם, יכולה להיות זמנית, וחייבת להיות חזרה אל הסדר, כן? או שהעם הזה ימות, או שיחזור אל הסדר. לא יכול להיות שהמצב הבלתי טבעי יהפוך להיות טבעי. ולכן באמת מצאנו בעת העתיקה שכשהיו רוצים להשמיד עם ולא היו רוצים לבזבז כסף על תאי גזים וכל מיני דברים כאלה, אז פשוט היו משנים מיקום, היו מגלים, כן? היו רוצים לקחת עם ולהרוג אותו מבחינה לאומית, לא להרוג את הפרטים שלו, כן? אין בעיה, הפרטים יכולים להתערבב בתרבות החדשה, כן? אם עכשיו היוונים, או הרומאים, או הבבלים, רוצים לארגן תרבות חדשה. יש פה כל מיני תרבויות מקומיות שמתנגדות, עמים, עם אג'נדות, עם תפיסות לאומיות. איך הורגים עם? פשוט מעבירים אותו ממקום למקום. הוא איבד את מקומו, הוא לא יכול לחיות. אם הוא יחזור מהר למקומו, או כמו דג מחוץ למים, אפשר להחזיר אותו למים. אבל הוא לא יוכל להתקיים מחוץ למקומו, אלא באופן זמני. ואין הבלתי טבעי הופך להיות טבעי. לא מצאנו בהיסטוריה עם שפשוט עבר מקום והמשיך כאילו לחיות אותו עם רק במקום חדש. לא מצאנו דבר כזה בהיסטוריה. גם לא מצאנו כמעט בהיסטוריה עם שהצליח לגלות מארצו ולחזור אליה. אפילו לא אחרי שנתיים. בטח לא אחרי 2000 שנה. זה נס גלוי שמי שלא רואה את הנס הזה לא מבין בחוקיות האנושית, ברמות הכי בסיסיות שלה. אין דבר כזה, לא קיים, לא קיים דומה, שום דומה. של 2000 שנה, עם מחוץ למקומו, הוא עדיין עם כאילו. הוא יחזור למקומו, אם הוא מחוץ למקומו, הוא עדיין חי, הוא חייב לפי מה שאמר הלומר, הוא חייב לחזור למקומו. זה ודאי, כי מחוץ למקומו זה רק זמני. אבל איך הוא לא מת? איך הוא לא מת אחרי שנתיים? אחרי חודשיים? דבר, טוב, דבר פלאי, ממש דבר פלאי. אבל המציאות הזאת של עם ומחוץ למקומו היא מציאות בלתי טבעי, ואין הבלתי טבעי הופך להיות טבעי, ולכן אומר המהר"ל, הגלות היא בהכרח זמני. בהכרח זמני כי בהגדרתה יציאה מהסדר, ויציאה מהסדר זה תמיד משהו זמני. זה לא משהו שהוא יכול להתמיד. אז יש פה בהחלט אורך נשימה, וזה מה הרי להסביר בסוף הפרק. מה מאפשר לעם הזה לשרוד כל כך הרבה זמן במצב בלתי טבעי? נכון? זה כמו שיש כל מיני דגים. יש דגים שיכולים לשרוד מחוץ למים 20 שניות, ויש דגים שיכולים לשרוד שעתיים, לא יודע מה. אבל אין דג שהוא פתאום יהפוך להיות כן, מחוץ למים קבוע. אבל יש כנראה הבדלי רמות. אז פה יש מצב כזה של עם שיכול לחיות מחוץ למקומו בצורה ארוכת טווח, יש לו נשימה ארוכת טווח מחוץ למים. ואף על פי כן, זה לא יהפוך להיות טבעי. כי זה חלק מחוקיות העולם, סדר הוא בסופו של דבר יחזיר כל דבר למקום, בטח בחיי עם. בסדר? אז אם כן, אמר נותנו פה הגדרה ראשונה של גלות. כן? שיש לנו שתיים בדרך. גלות זה מצב לא נורמלי בחיי עם. באיזה הקשר? ההקשר הראשון, יציאה מהמקום. עם לא יכול לחיות מחוץ למקומו, ברגע שעם יוצא ממקומו, זה הגדרת גלות. הגדרה ראשונה.
זה לא מוביל מערך הקשר של ישראל ועד ישראל, להגיד שזה משהו של כל העמים?
לא, למה לא? כי זה נכון שוודאי שזה מדרגה אחרת לגמרי, 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 אבל זה כמו צלם אלוקים, צלם אלוקים עשה את האדם. ואז אתם קרויים אדם ואין האומות קרויות אדם. אבל כולנו בני אדם. אחרי שכולנו בני אדם, הם בני נוח ואנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. כן? אבל האדמיות היא תמונה בכולנו, וכשאנחנו נהיה אדם, אנחנו נחזיר לכל האדם את מדרגת האדם. זאת אומרת, יש פה ממדים עדינים משותפים, ברבדים אחרים לגמרי, כן? אבל כן, כמו שיש שבע יסוד ונוח, ויש תרי"ג מצוות. האם זה, מה, איך יכול להיות שיש מצוות, ויש מצוות, ואפילו מצוות משותפות, כן? אז קודם כל זה לא משותפות, כן? הפרטי הדינים גם של המצוות המשותפות, הם שונים, כן? אבל כן, יש מצוות משותפות. כי יש צלם אלוקים משותפות. כי יש בבסיס, אל הבסיס, אנחנו כולנו, כן, שייכים לצלם אלוקים. ואף על פי כן, יש הבדל מדרגות. מה שהרב ציודה אומר, מדרגות זה לא חילוקים. זה בלשון המדויקת של הרב ציודה. ציודה אומר, יש מדרגות, אבל מדרגות זה לא חילוקים, הכוונה זה לא פירוד. אלא יש פה זה קשר עדין בין המדרגות. אז כן, יש, כמו שיש מוסריות אצל העמים, ויש מוסריות אבל אחרת אצל עם ישראל, יש קשר בין עם לארצו אצל העמים, יש קשר בין עם לארצו ברובד אחר לגמרי אצל עם ישראל. בסדר? אבל החוקיות, זה ברמה הבסיסית שלה, אחרת עם ישראל לא היה יכול לחיות בתוך העולם אם הוא לא היה שייך לחוקיות של העולם. נכון? זאת אומרת, אמרנו שבסוף העולם הזה יש לו חוקיות, החוקיות הזאת כוללת עם ישראל. אחרת עם ישראל לא היה בתוך המשחק. אם לא היה בתוך המשחק, הוא לא יכול להשפיע. כן? אם הוא היה לגמרי איזה יצור מנותק, ואין לו היה לשום, לא היה לו מכנה משותף של חוקיות עם העולם, אז אולי הוא גם היה פחות מתלכלך, אבל הוא גם לא היה יכול להשפיע. הקדוש ברוך הוא שם אותנו כלב באיברים. לב הוא מובדל מהאיברים, אבל הוא קשור אליו. ואת המורכבות הזאת צריך כל הזמן לברר. כן? במה אנחנו נגדלים? במה אנחנו דומים? קשורים. בסדר? אז זה רובד אחד של הגדרה של גלות, רובד אחד של הבנה. זה בסוף הפרק. בסוף הפרק הוא יסביר מה נתן להם את הכוח, כן? יש פה איזה כוח מיוחד שיש בעם ישראל שנותן לו יכולת שרידה גם מחוץ לסדר, אבל שוב, גם זה יהיה באופן זמני. מה זה הכוח הזה? אנחנו נצטרך לחכות קצת. בסדר? וכמו כן עוד רובד של 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 חוסר של הגדרה של גלות כדבר שהוא מצב לא טבעי בחיי עם, וכמו כן הפיזור אינו דבר טבעי. הפיזור, וכמו שחוזר כל דבר ודבר אל מקומו, כך חוזרים החלקים המפוזרים הנפרדים להיותם כלל אחד. ודבר זה מבואר לכל אדם אשר הוא בן דעת, כי כל החלקים עניין אחד להם. אם כן, למה יחילוק ביניהם? ולא יתאחדו, מאחר שהם דבר אחד. ולכך כל פיזור עומד להתכנס יחד. ולפיכך פיזור ישראל בין האומות הוא דבר יוצא מן הטבע, שמאחר שהם אומה אחת, ראוי שיהיו עומדים יחד להיות אחד. כמו שתמצא כל הדברים הטבעיים אינם מחולקים לשניים, רק הם מתקבצים ביחד. וכן כל הנחלים הולכים אל הים להיות מתקבצים, ואין דבר אחד מתחלק. ומאשר האומה הישראלית, אומה אחת, בלתי מחולקת ומופרדת יותר מכל האומות, נשימו לב פה למשפט הזה, זה קצת מה שדיברנו עכשיו, זאת אומרת, המימד הזה קיים גם אצל האומות, אבל אצל עם ישראל אפילו יותר, כן? ומאשר האומה הישראלית, אומה אחת, בלתי מחולקת ומופרדת, זאת אומרת, המימד האחדותי של עם ישראל קיים יותר מכל האומות, זאת אומרת, היסוד הזה של כל אומה היא אחת והיא לא יכולה להתפזר, קיים אצל האומות, אבל אצל עם ישראל אפילו בצורה יותר גדולה. ראוי שיהיו מקובצים ביחד, זה הנורמליות, זה הסדר, הסדר של אומה, זה שהאומה מקובצת יחד. ומזה נראה כי הפיזור להם בפרט, באופן מיוחד, אינו טבעי כלל. ואי אפשר לומר שדבר זהו בשביל חטא ואבון. סוף סוף דבר זהו בלתי טבעי, דהיינו הפיזור לישראל. ויהיה הבלתי טבעי נעשה טבעי אם היה זה לעולם. אז ההגדרה השנייה זה פיזור. פיזור, דהיינו, שיש אומה אחת, הטבעיות שלה, זה לחיות כישות אחת, כן, כישות אחת, כחטיבה אחת מחוברת, כולם חיים כאורגן אחד, עם קשרי חיים. זה המצב הנורמלי. זה עוד נקודה, חוץ מהמקום, בסדר? זאת אומרת, יכול להיות עם שהוא מחוץ למקומו ולא מפוזר, ויכול להיות עם מפוזר במקומו, כן, סוג של, לא יודע מה, כזה, אין קשר בין כולם, לא יודע, מקום מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, יש פה שני דברים שהם, הם, 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 שני יסודות. הדבר הנורמלי, שתי הגדרות נורמלי, של נורמליות של חיי העם, אחת זה עם צריך את מקומו כדי להתקיים, עם צריך קשרי חיים שגורמים לאיזו אחדות אחת, לאיזו מציאות של אורגן אחד, זה מה שמגדיר אותנו כעם. אחרת, אם אנחנו מתפזרים, אז איבדנו את מה שמלחד אותנו, איבדנו מה שמקשר, איבדנו מה שהופך אותנו לעם. אז כל אחד יתאמע במקום שלו, והשתייך לתרבות הקיימת, לשפה הקיימת, למנהגים הקיימים, וזהו, אין לך עם. ולכן, עם שנפזר אותו, כן, זה יהיה מצב לא טבעי. אין הבלתי טבעי, יכול להיות טבעי. זאת אומרת, זה יהיה חייב להיות מצב זמני. אז אם כן, ההגדרה השנייה של גלות, מצב שבו מפזרים את העם. כן? ויכולה להיות גלות עם רק אחד מהמרכיבים תיאורטיים, בסדר? נכון, יכול להיות עם שנגלה אותו כאיש אחד, כן? ממקום למקום. אבל כמובן, גלות יותר חמורה זה שגם נוציא אותו ממקומו וגם נפזר אותו. זה בכלל, כן? זה כבר שתי יריות, לא רק יריה אחת. בסדר? וגם פה, הבלתי טבעי הזה של הפיזור חייב להיות זמני, כן? כי זה לא, ואומר המהר"ל, אצל עם ישראל זה עוד יותר עקרוני הדבר הזה. כי מהות האחדות אצל עם ישראל היא אפילו יותר עמוקה, יותר קיומית מאשר אצל אומות העולם. אצל אומות העולם, המהר"ל, הוא היה אפילו נפגוש את זה בספר, מה שהרב קורא, אצל אומות העולם הביחד זה שותפות. שותפות, שותפים, כן? זאת אומרת, שותפות כזאת שהיא בנויה מאיזה מכנה משותף, גם של אופי מסוים, כן? העם הזה, יש לו את האופי הזה והזה, הם, יש להם מנטליות כזאת, יש להם שפה, יש להם היסטוריה משותפת, יש להם רצון משותף, אולי אידיאל משותף, או קשר, אבל בעיקר זה, תן לי ותן לך, כולנו נתאגד ביחד, כולנו נשמור אחד על השני, כל אחד יתאגד חלקו, וגם ירוויח מהקולקטיב. סוג של שותפות שהיא יותר חיצונית, מלווה באיזה שר של אומה, מלווה באיזה אג'נדה מחוברת, באיזה אופי, קו אופי מסוים שמחבר את האומה. אבל האחדות אצל עם ישראל, אומר הרב, זה כבר משהו נשמתי. זה לא מתחיל עם תנאי חיים חיצוניים, או מרצון משותף חיצוני כזה שהחלטנו ביחד, שזה יהיה הרצון שלנו, וזה יהיה חבל ארץ שלנו, או ההיסטוריה שחיברה אותנו, כי עברנו כל מיני דברים שחיברו אותנו, זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק. כן, זה ממש ישות אחת, ממש נשמה אחת. ולכן פה הפיזור זה פגיעה עוד יותר חמורה, כי זה ממש לפרק אותנו לרסיסים. במהות ולא רק בחיצוניות. אז זה כאילו, לכן הרב אומר ככה במעין סוגריים, שאצל עם ישראל האחדות היא עוד יותר קיומית מאשר אצל אומות העולם. אנחנו, כמו שבעל התניא אומר, נשמה אחת בגופות מחולקים. זה הגדרה של בעל התניא לעם ישראל. נשמה אחת בגופות מחולקים. הרב צבי יהודה אומר, זה פרק ל"ב של התניא, זה הלב. כן. אז זה ההגדרה השנייה. והגדרה השלישית, ועוד, בסדר? כי לפי סדר המציאות, אותה חוקיות, אותו סדר שאנחנו לומדים אותו, אין ראוי שתהיה אומה משעבדת באחרת להכביד עול עליה. זאת אומרת, הדבר השלישי שהוא לא נורמלי בחיי העם זה שיעבוד. שיעבוד, שיעבוד לעם אחר. חוסר עצמאות. אין ראוי לפי סדר המציאות, לפי החוקיות של חיי עם, שתהיה אומה משעבדת באחרת להכביד עול עליה. כי השם יתברך ברא כל אומה ואומה לעצמה. רק מה שראוי שהוא ישראל עליון על גויי הארץ, כאשר עושים רצון המקום, דבר זה עניין אחר. כי כך ראוי, לפי סדר המציאות, בשביל מעלתן ומדרגתן. אבל שאר האומות, לפי סדר המציאות, ראוי שכל אומה ואומה מצד שנבראת לעצמה, שלא תהיה רשות אחרים עליה. זאת אומרת, מקשה המהר"ל על עצמו ומתרץ. אנחנו אומרים ששיעבוד של אומה באומה אחרת הוא לא דבר טבעי, הוא לא דבר שהוא שייך לסדר המציאות. נו, אבל העתיד לבוא, אומרים שעם ישראל יהיה עליון על גויי הארץ, ותתחה עליון על גויי הארץ. אומר המהר"ל, זה לא עליונות של שיעבוד. זה, כן, מי שיש לו חלום של העתיד לבוא, יבוא הסיני, נקחו לו את הבית, ולא יודע מה, יש ישמעאלים, יבנו לו כל מיני. זה לא החלום של עם ישראל, זה לא הנקודה. הנקודה פה זה להיות לב האיברים, זה להיות עליון מבחינה מוסרית, רוחנית, כן? לתת כיוון ומוסר והתוויית דרך, מגמה. אבל שיעבוד, כן? שיעבוד שעליו אנחנו מדברים פה, זה מצב שבו אומה לא נותנת לאומה שתחתיה לבטא את מי שהיא, לבטא את העצמאות שלה, לבטא את הזהות שלה. זה שיעבוד. כמו שניסו המצרים לעשות לעם ישראל, לקחת אומה ולהפוך אותה להיות חסרת זהות, להיות, כן, באופן פרטי, אין בעיה, כן, נשאיר, אבל באופן כללי, כן, לנתק אותך מכל הקשר של זהות לאומית, כדי שתיבלה ממש בתוכנו, תהיה כוח עבודה, אבל תיבלה בתוך הכוח הלאומי שלה. ברגע שהאומה משעבדת את האומה שתחתיה, אז שוב זה מצב שהאומה המשועבדת הולכת ומאבדת את הנורמליות הלאומית שלה, עד כדי מצב שאם זה יהיה מאוד, אם זה יהיה זמני, אז זה יהיה חייב לחזור אל הסדר, או שהאומה הזאת לא תתקיים. אין אומה, אי אפשר שהמצב הזה של השיעבוד יתמיד, והאומה תישאר אומה. אין דבר כזה. אומה חייבת עצמאות, כי העצמאות מגדירה אותה, מאפשרת לה זהות עצמית. בסדר? ולכן, זה עוד הגדרה של גלות. גלות זה אומה שמאבדת את עצמאותה. וגם, כמו שאמרנו קודם, זה יכול להיות לא בהכרח כל התנאים ביחד, יכול להיות אומה שהיא משועבדת בארצה, נכון? היא לא יצאה מחוץ למקומה, אבל היא משועבדת לגמרי, כן? לא נותנים לה שום הבאה של הביטוי הלאומי הייחודי שלה. זה גם מצב לא נורמלי, מצב שחיי עם לא יכולים להתקיים בו. ושוב, כיוון שזה יציאה מהסדר, אין היציאה מהסדר דבר שמתמיד, ולכן בלתי אפשרי שהדבר הזה לא יחזור לסדר הרגיל של חיי עם, שאומה צריכה להיות עומד בפני עצמה. אם כן, כבר בנקודת הזמן הזו, אנחנו אני רואה שאנחנו עומדים לפרשת שבוע, אנחנו חייבים להתקדם עוד קצת. הגענו לפרשת לך לך. אני אנסה עוד קצת. אבל אנחנו כבר רואים שיש פה הגדרה, וגם מאוד חשובה, כן, של מה זה גלות. שלוש הגדרות. גלות זה עם שהוא מחוץ לארצו, במקומו, שהוא מפוזר, ושהוא לא עצמאי, שהוא עבד. אלה שלושת ההגדרות שהמהר"ל נותן. אלה שלושת ההגדרות שמגדירות גלות, שמגדירות פירוק של חיי עם. זה גלות. זה לא מתחיל מרמת הסבל של הפרט, בסדר? יש גלויות שאולי באמת עכשיו גלו איזה עם, ולא בהכרח משעבדים אותו, או לא בהכרח הוא סובל מבחינה פיזית. זה טעות, בסדר? הרבה פעמים גלות גם תזמן איתה, כמו שקורה בדרך כלל, סבל, ייסורים, קשיים. אבל המהר"ל הוא נותן את ההגדרות, לא בצד הפרטי, הרגשי, הוא נותן את ההגדרות בצד העקרוני. מה זה גלות בצד העקרוני? אז אלה שלושת ההגדרות של גלות, שהיא בעצם פירוק, ממש פירוק והמתה של המימד הלאומי. כן, אמרנו, מקום, עם חייב את מקומו, יציאה מהמקום זה גלות, עם חייב להיות מאוחד ויציאה מהאחדות, לפיזור. זה הגלות, והעם חייב להיות עצמאי, וכשהעם הזה נעשה משועבד, זה גלות. אוקיי? אז אלה שלוש רבדים שמפרקים את העם, ממש מאורגים את העם, ואז אמרנו, המצב המשונה הזה יכול להיות להתמיד רק באופן זמני, כי אין הבלתי טבעי הופך לטבעי. מה אנחנו רוצים רק ללמוד מהדבר הזה? מתוך הגדרת הגלות, בואו נלמד מה זה הגדרה של גאולה, לפי המהר"ל. מה הגדרה של גאולה? חיי עם נורמליים זה גאולה. עם שנמצא בארצו, נמצא במקומו, נמצא באחדותו, ונמצא בעצמאותו. אז ביום שהעם מקבל את העצמאות, הוא חוזר מגלות לגאולה. הוא עוד לא הגיע לבית המקדש, נכון, יש עוד הרבה מדרגות, אבל הגאולה כבר נמצאת. אז יום העצמאות זה יום גאולתנו, חד משמעית. בסדר? למה אין את האחדות? לא אחדות בלב. לא אמרנו אותם פה הגדרה של אחדות בלב. אחדות, הכוונה, עם חי כקולקטיב. בסדר? זה הגדר. לא מפוזר. נכון? הוא אמר, פיזור.
אבל יש עדיין פיזורים, כאילו, חצי מהעם רק חי בארץ.
לא. אז טוב, זו שאלה טובה. אבל המהר"ל מגדיר בעצמו, במקום אחר, אני אראה את זה בהמשך, צריך להבין שבסוף, כל הממדים האלה, כשאנחנו מדברים על עם, לא כל פרט מגדיר את מצב האומה. גם לא כל הרבה פרטים מגדירים את מצב האומה. מתי כן? המהר"ל נותן בזה הגדרה של 60 ריבו. 60 ריבו, זה היה המספר שעם ישראל היה, 600,000 ביציאת מצרים. זה היה המספר שעם ישראל היה, לא, זה היה עוד כמה מאות, כן, אבל 60 ריבו עם ישראל יצא ממצרים, 60 ריבו עם ישראל נכנס לארץ, 60 ריבו זה כלל, זה הגדרה של כלל. כן, למשל, אחת הראיות הכי טובות, בית שני. בית שני, בית מקדש שני, בגאולה, נכון? איפה אפילו רוב עם ישראל היה? בגלות. אבל היה 60 ריבו. היה, זאת אומרת, המרכז, המסה המרכזית, כן, העקרונית של עם ישראל, היא הקובעת את מדרגת הכלל. בסדר? בטח הוא בטח בית מקדש, הוא ודאי קובע, אבל אמר נותן לזה גם את הכלל הזה של 60 ריבו, וכמה היו בהיביאר תשח, בארץ ישראל? 60 ריבו. בסדר? זאת אומרת, כלל ישראל חזר לארצו. כלל ישראל חזר לארצו, מדרגה חדשה לגמרי. יש פה עם. יש פה עם, זה אומר שכל הנשמה האדירה של עם ישראל, שנקראת שכינה, נשמת ישראל, זה השכינה, זה הרוממות הכי גדולה. שזה יחשף, יצא לפועל, שזה הרבה מדרגות. גאולה זה דבר ארוך, זה דבר, יש חבלי משיח, ויש, כן, הרבה שלבים שהגאולה הזאת תתגלה, בסדר? אבל גאולה זה חיי עם. יש פה העם הזה, שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו, חזר לתחייה. נכון, אבל הגאולה שלהם, מה זה גאולה? גאולה זה בעצם שהעם נגאל מהמוות שלו, בסדר? הגאולה של העמים אחרים היא גאולה שלהם, היא גאולה של העם שלהם, הגאולה של עם ישראל היא גאולה של האור שנמצא בתוכו, שזה האור של כל העולם, האור האלוקי. זאת אומרת, גאולה זה בעצם לידה. מה נולד? נולד פה עם פרטי, או שנולד פה עם שהאור שלו זה האור של כל העולם. כן? בסדר? טוב, אז בואו קצת נפלוש לפרשת שבוע. יש לנו פה מדרש שהמהר"ל יחבר אותו למה שלמדנו. ורמזו חכמים דבר זה בחוכמתם בבראשית רבה בפרשת לך לך. ויאמר השם אל אברהם, ידוע תדע. זה הפתיחה לסוגיה של ברית בין הבתרים. ברית בין הבתרים היא פרשייה מופלאה בפרשה שלנו. ששם הקדוש ברוך הוא נותן לאברהם אבינו סקירה על יציאת מצרים, על הירידה למצרים והיציאה ממצרים, כן? ועל פי חז"ל גם שם הקדוש ברוך הוא מרמז לאברהם אבינו על כל הגלויות העתידיות גם. זה על פי כל המדרשים, שהוא קורא כבר אימה, חשיכה נופלת עליו, הוא ראה כבר את כל הגלויות, הוא ראה את כל ההיסטוריה של עם ישראל דרך כל החתחתים ועד לעתיד לבוא. כן, מחזה מופלא, אין הרבה מחזות לעבוד. שתיים מרכזיים, זה אחד זה ברית בין הבתרים והשני זה חלום יעקב. אין הרבה מחזות, כן? זאת אומרת, רוב הדיבור עם האבות זה דיבור ישיר. אבל מחזה שהוא מוסר בתוכו מסר אלוקי, זה ממש אחת משתי המחזות המרכזיים, מחזה אלוקים. בפתיחה לברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אומר למילים, ידוע תדע. אז אני עושה את זה מהר, כי אני היום צריך לסיים מוקדם, אבל לפחות שנספיק קצת פרשת שבוע. ידוע תדע. אז כתוב במדרש ככה, ידוע שאני מפזרן, תדע שאני מקבצן, ידוע שאני ממשכנם, תדע שאני פורקן, ידוע שאני משעבדם, תדע שאני גואלם. עד כאן לשון המדרש. עכשיו, המדרש הזה, אולי אני אגיד ככה בעל פה את, מה ש, את יסודי הדברים שאמרה להגיד כדי שנספיק, אבל מה אנחנו שמים לב? הוא בונה על המילים ידוע תדע, שהם לכאורה זה כפל מילים כאלו, כן? אפשר להגיד, ביום השם לאברהם, דע, כי גר יהיה זרחה, כן? הידוע, תדע פה, הוא איזשהו כפל מילים. אז המהר"ל פה חוזר על, 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 על שלושה ביטויים, שמשלושתם לכאורה עם אותו עיקרון. ידוע שאני מפזרם, אתה יודע שאני מקבצם. זאת אומרת, כביכול, כשם שאתה רואה ש... ואתה יודע, ואתה רואה שאני מפזר אותם בגלות, בגלות מצרים, וכמו שאמרנו בגלויות האחרות, שאתה שוב מראה לו פה, אז תדע שאני גם מקבצן, כשם שאתה רואה שאני מוציא, כן, ממשכנם, תדע שאני מקבצן וחילה. זאת אומרת, כביכול, אתה שוב מוסר לו את המסר דרך השני מילים האלה, ידיעה, כמו שאתה יודע ואתה רואה את הגלות, ככה אתה תדע ותראה את הגאולה שתבוא אחריה. בכל אחת מהגלויות שאתה יכול לשלח את עם ישראל. אבל המהר"ל מעמיק בזה יותר. והמהר"ל אומר, הידוע תדע ולומר, זה לא רק כשם, אלא זה, 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 זה מתוך. אתה רוצה להיות ודאי שהגאולה תגיע? תתעמק מה זה חיי גלות. מה זה גלות? גלות זה מצב לא נורמלי, זה יציאה מהסדר. אז אם אתה תדע טוב טוב מה זה גלות, ממילא אתה תדע שהגאולה באה אחריה. כי גלות היא מצב זמני, היא מצב בלתי טבעי, ואין הבלתי טבעי הופך לטבעי. זאת אומרת, אלה שתי ידיעות, ידיעת הגלות, בהכרח תדע. בהכרח תוביל אותנו לידיעת הגאולה. אומר המהר"ל, ולמה פה הביטוי הזה מקבל שלוש משמעויות, שלושה הסברים, כן? אז אומר מה, זה בדיוק בא לרמז על שלושת הרבדים שלמדנו, כן? כי יש פה שלושה ממדים של הגלות, יציאה מהמקום, פיזור וחוסר עצמאות. וכל אחד מהם מפרק את הלאומיות שלנו מבחינה אחרת. וכל אחד מהם הוא ביטוי לחוסר נורמליות של חיי העם, ולכן המדרש חוזר פה על שלוש ביטויים. אם אתם רוצות, ככה תתבוננו בזה בשבת, ממש שלושת הביטויים הם מכוונים לאותם שלושת הממדים שלמדנו, ואומר, הגלות היא גם תפזר את עם ישראל, היא גם תוציא אותו ממקומו, והיא גם תוציא אותו מעצמאותו, וכיוון שזה מצב זמני, חייב יהיה להיות שמתוך הגלות תשמח לאחרי הגאולה, ועם ישראל יחזור לסדר החיים שלו, בשלושת הרבדים האלו יחזור למקומו, יחזור לעצמאותו, יחזור לאחדותו. הקדוש ברוך הוא בשני המילים האלו לאברהם אבינו בעצם מוסר את הבטחת הגאולה. כן, אברהם אבינו שם מקבל איזה מסה כזאת רצינית, והוא מקבל גם את הבשורה הלא פשוטה, שהחיים של עם ישראל לא יהיו כאלו פשוטים, יהיו גם גלויות, יהיו גם מצבים של משברים, יהיו גם מצבים של קשיים. הקדוש ברוך הוא אבל רומז לו, או מלמד אותו, ממש שיעור אמונה עושה לו שם, מלמד אותו את הפרק שלנו, ובשני המילים האלה רומז הקדוש ברוך הוא לאברהם, דע לך. יהיה מצב של גלות, אבל גלות זה מצב זמני, כי זה יציאה מהסדר. ומתוך המצב הזמני הזה, עם ישראל, כן, ישאב כוחות, ישתשט על עצמו, ובהכרח יחזור למצב הרגיל והטבעי, כי אין היציאה מהסדר דבר מתמיד, וכל דבר חזר, חייב לחור למקומו ולסדרו. כן, אז בעצם הקדוש ברוך הוא פה נותן הרגעה, נותן איזו הבטחת נצח לאברהם אבינו, גם כשעם ישראל יצא מחוץ לסדר שלו, תמיד יוכל לחזור לסדר החיים הרגיל שלו. בסדר? טוב, שבת שלום, שבת שלום.